רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 4:00 ואנו שוב באולפן 3, היום יום שני ט' תמוז תשפ"ד, 15 ליולי 2024. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. הערב אנו שמחים לארח את פרופסור שלמה זנד, פרופסור ארמי אמריטוס מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. בין ספריו אציין מתי ואיך הומצא העם היהודי, הוצאת רסלינג 2008, מתי ואיך הומצאה ארץ ישראל, הוצאת כנרת זמור הביטן דביר 2012, ומתי חדלתי להיות יהודי, הוצאת כנרת זמור הביטן דביר 2013. הערב נדון בטענת פרופסור שלמה זנד כי בשלו התנאים להחלפת הלאום היהודי בלאום הישראלי עברי. ולפני שנצא לדרך נשמע את נעמי שמר, שהשנה מלאו לה 20 שנה לפטירתה, בשירה בארץ להדם.
בארץ להדם נשמע תמיד נידם וחרש על ידם, בארץ לאדם מקים תוקם
פרופסור שלמה זנד, יש לי שאלה מאוד שאלתית. היש בך זהות יהודית? ולפני שתענה לי, תרשה לי לצטט אותך מרעיון קצר שנתת לעיתון הגרדין הבריטי לפני זמן לא רב, בו אמרת שהגזענות בישראל מושרשת עמוק ברוח החוקים, היא נלמדת בבתי ספר ובקולג'ים ומופצת בתקשורת. ולכן בעבר הרגשתי יהודי, אך בהווה ישראלי.
כן, חלק גדול מחיי כמובן הגדרתי את עצמי יהודי בתמימות, ובשנים האחרונות, תוך עבודה מאומצת על הרעיון הלאומי, על מה זה עם, מה זה אומה ודברים כאלה, הגעתי למסקנה שבסופו של דבר אני ישראלי, אני שייך לעם ישראלי, ובמוצאי אני יהודי. זאת אומרת שסבא שלי היה אדם מאמין, מאוד מאמין, ואבא של סבא שלי קבור בהר הזיתים, כי הוא רצה, אתה יודע, אלה שהיהודים לא הגיעו לפה, לא רצו לחיות פה, אבל אלה שהגיעו בעיקר זה למות ולהיות הראשונים בתור, כאשר יהיה התעוררות המתים. זאת אומרת, ואז יש לי מוצא יהודי שאני לא גאה בו ואני לא מתבייש בו, הוא חלק ממני. הבעיה הגדולה היא בחיי היומיומיים פה, השימוש במונח יהודי הפך להיות יותר ויותר מעוות, וחלק גדול מהאנשים שמשתמשים במונח יהודי מתכוונים בעצם לאיזה מוצא אתני, שלא לומר גזעי, שהם שייכים לעם שהתקיים 3,000 שנה או 2,000 שנה, ושמתוך תולדותיו, כן, הם יצאו כיהודים. לפני 200 שנה, אף אחד לא היה קורא יהודי למי שלא מאמין באלוהים ולא מקיים את המצוות. היום, כל אחד בא ואומר, אני שייך לעם היהודי, אני נציג של העם היהודי, מה זה? תראה, בשנים האחרונות, אני מדבר על ה-30-40 שנה האחרונות, בין ההיסטוריונים הלכה והתפתחה הדעה שהשימוש במונח עם, כן, הוא בעצם מעוות כולו. אתה יודע, לפני 60 שנה בצרפת עדיין למדו את בבתי ספר הילדים שצריך להתחיל באמרה אבותינו הגלים. כלומר, צרפתי קטן ידע שאבותיו היו גלים. הגרמנים נזהרו יותר בגלל הנאציזם להגיד אבותינו הארים. אבל המחשבה העמוקה עד לפני 70 שנה הייתה שעמים התקיימו בהיסטוריה לאורך זמן. ולכן, כאילו היה עם צרפתי מאז שהגלים מרדו ביוליוס קיסר, היה עם ארי, טפטוני, מאז ההתנגדות גם לרומאים, וכו' וכו'. אני מבקש מהשומעים והמקשיבים לתוכנית הזו, לחשוב רגע על לפני 1,000 שנה. אנחנו חיים בחברה כפרית, בכל מקום, כן? של עיקרים, שהם לא לומדים בבית ספר, אין להם רדיו, אין להם טלוויזיה, אין להם עיתון, הם בקושי יודעים את השפה הרשמית שנמצאת בעיר הבירה של הממלכה, כן? בכל כפר כמובן יש כנסייה ויש מגדל פעמונים, התקשורת הבסיסית לאנשים שלא למדו אף פעם בבית ספר, צריך לדמיין את זה, לפני 1,000 או אפילו 500 שנה, אף אחד לא קרא עיתון, אף אחד לא למד בבית ספר, וכמעט בכל אזור דיברו דיאלקט אחר של השפה. לקרוא לזה עם, הם לא ידעו שהם עם. אני חושב גם שבמקרה של האנגלים, הצרפתים, וזה חשוב לזכור, יותר מאשר עמים הולידו מדינות ואומות, זה בדיוק ההפך. תנועות לאומיות ומדינות הולידו עמים. כלומר, בשלב מסוים הממלכה הצרפתית, לקראת המאה ה-18, הלכה וגיבשה יותר ויותר תרבות אחידה ברוב אזורי הממלכה שלה. לפני זה לא היה. אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב, ואבות אבותינו, גם שלך וגם שלי, לא ידעו קרוא וכתוב. הרבנים הסבירו הרבה דברים. אז ככה שהמונח עם צרפתי לפני 1,000 שנה הוא מטופש. בחברה שאין בה תקשורת בסיסית, וכל כפר מדברים בדיאלקט אחר, וכנה לגבי מדינת יהודה כאן לפני 2,000 שנה. הייתה אליטה סביב ירושלים, משכילה, שידעה קרוא וכתוב, אבל היא מאוד הייתה מצומצמת, בסביבות 5% בקושי, מכיוון שהיוונים היו ידועים כקוראים וכותבים, אבל גם שם היה זה, ממקומות מסוימים זה הגיע ל-7% מהאוכלוסייה. כל השאר היו עיקרים, עובדי אדמה, שידעו פחות או יותר את השפה של הסביבה שלהם. לדבר על עמים במקרה כזה, אני חושב שזה פשוט להוות את ההיסטוריה ולא להיות היסטוריון. מה שאני אומר כעת הוא כמעט קונסנזוס ברוב העולם. לפני 1,000 שנה לא היו אמריקאים, לפני 1,000 שנה לא היו אנגלים, לפני 1,000 שנה לא היו צרפתים, לא עם צרפתי, ולפני 1,000 שנה לא היה עם יהודי. היו יהודים. אנשים מאמינים עקב התפשטות הדת היהודית שהייתה הדת המונותואיסטית החלוצה בעולם. לכן, כשאני אדבר על עצמי, אני אומר שאני ישראלי, למה? אני שייך לקבוצה אנושית שרוצה לגור ביחד, שגרה ביחד, מדברת שפה אחת, לומדת שפה אחת, ראשית, כן? היא הקומוניקציה, שיש לה היום בתי ספר, מערכת חינוך ענפה, אוניברסיטאות, טלוויזיה, עיתונים, וכמובן גם רדיו, מה שאנחנו משתמשים היום. התקשורת המפותחת שאנחנו חיים בה יוצרה עמים, ואני שייך לעם הישראלי.
יפה, אז רק רגע.
הציונים אמרו עם עברי, הם השתמשו במנוע אחים עם עברי. היו אלה יהודים, כן, שסבלו באירופה המזרחית בעיקר, שאירופה הכירה אותם, שהתחילו להתנחל או להתיישב פה בפלסטינה, ארץ ישראל. ארוך הייתי מדי?
לא, אבל אני רציתי לחדד אולי את השאלה. אז אתה שולל את המילה עם.
לא היום.
סליחה?
כהיסטוריה, כן.
כהיסטוריה,
כן.
יפה. אשאל את השאלה מנקודת מוצא, מאותה נקודת מוצא, אבל מדרך אחרת. האם אתה רוצה לנתק את עצמך מהמסורת היהודית?
תראה, לא שאני רוצה או לא רוצה, אני מתנתק ממנה. בתהליך היסטורי, כן, זה מצחיק. תראה לך שסבא רבא שלך היה פוגש אותה ברחוב. מסתכל עליך, רואה שאתה לא חובש כיפה, לא כובע, לא מגבעת, ושאתה מדבר עברית, ושאתה יודע מעט מאוד בתלמוד, בגמרא, ושהיית שואל, אני יהודי? הוא היה אומר, אני לא יודע בדיוק. מי אתה? הוא לא היה רואה בך אדם שלא חובש כיפה, כי זה היה סימן היכר של בעלי האמונה היהודית. אתה יהודי? אתה יהודי? בשום פני ואופן. אז כמובן אני לא מכיר את סבא שלך, אבל סבא שלי לפחות, כן? היה מסתכל עליי ואומר, אתה טיפוס מוזר.
דהיינו, אני עדיין לא קולט את תשובתך הברורה. האם יש בך רצון להתנתק מהמסורת היהודית, או האם כבר התנתקת?
למה אתה קורא מסורת בדיוק?
מסורת לראות... יהודית מביאה אותנו הרחק הרחק 80 דורות אחורה, שחלקה בא ואומר שאנחנו באנו הנה משום הבטחת האל ומשום שיתוף הגורל והייעוד, ולכן באנו הנה, ולכן לא עלינו על ההצעה בקונגרס הציוני השני של הרצל. זו לא הייתה הצעה מלאה, זה הייתה בעצם רעיון ללכת לקניה, מה שקוראים לזה תוכנית אוגנדה. גם לא הלכנו לארגנטינה, גם לא הלכנו לאלריש, רק באנו הנה. מדוע באנו הנה? זה מקומנו. לפי מה? לפי המסורת היהודית, שיש הבטחת אל. האם אתה, פרופסור שלמה זנד, מבקש לנתק את עצמך מאותה מורשת מסורת יהודית בת מעל 80 דורות?
שני דברים פה. אני לא רוצה לנתק את עצמי, אני מנותק. ככוח היסטורי.
מישהו ניתק אותך או שאתה ניתקת את עצמך?
לא, לא, אני מנותק וגם אתה מנותק, וכולנו מנותקים. למשל, במסורת היהודית החשובה, שהליבה שלה היה התלמוד, הגמרא, אסור היה להגר לפה, מכיוון שזה היה חילול קודש. אתה יודע את המשפט, אל תעלו בחומה, שאמר שיהודים, עד שלא בא המשיח, עד שלא בא הגאולה, לא יכולים להגיע למקום הקדוש הזה, הוא יותר מדי קדוש, שנבוא פה, נאכל פה כמו אני לא יודע מה, כמו חזירים. היהודי לא הגיע. לפעמים היו עליות לרגל, מעט מאוד. הנוצרים עלו לרגל לארץ ישראל הרבה יותר מאשר יהודים. במסורת היהודית, 2000 שנה, אני רוצה שהשומעים אותנו יתפסו את זה. למה 2000 שנה? ועוד בתקופות שאפשר היה להגר לפה. ודאי וודאי מהעולם הערבי, מהעולם המוסלמי, שהסתובבו פה הרבה יהודים מעיראק ועד מצרים, הם לא חשבו להגיע לפה. וודאי וודאי לא היהודים, שאני מדבר על יהודים, אני מתכוון אנשים מאמינים מאוד, כן, שהאמינו באמונת אל ספציפית מיוחדת, הם לא ידעו שאסור להם לבוא לפה. אבא של סבא שלי בא לפה בשביל למות, לא בשביל לחיות. עכשיו, בשלב היסטורי מסוים, החליטו חלק קטן היהודים להגר למקום הזה, מכיוון שהוא כבר לא היה קדוש. למה? הם היו אנשים כבר יותר חילוניים. עכשיו בוא ניקח את הרצל, הנציג המובהק של אותם יהודים, או אנשים ממוצא יהודי, שהחליטו להגר לפה. דרך אגב, הרצל לא הגר לפה, הוא ביקר, הוא לא היה בחיים שלו, חי פה עם הגרמנית שלו. הוא גם לא ניסה ללמוד עברית, ולא ניסה להתאקלם במזרח, היה לו חם כאן, שהוא בא לירושלים, התיאורים שלו הם מזעזים.
אבל הוא פגש את הקיסר פה וניסה להשפיע עליו על ההשפעה.
הביקור שלו בכותל, התיאור שלו לפעמים נעלב מהתיאור שלו. אז אני רוצה להגיד ככה, הרצל לא היה יהודי, כי הוא לא היה אדם מאמין, ולא קיים את המצוות, ולא רק זה, האיש המופלא הזה, מלא רעיונות, מבריק, בשלב מסוים רצה, בגלל המצוקה, השנאה ליהודים, הוא ניסה, האיש הזה, להתנצר. הוא רצה להתנצר. אתה יודע, היו לו תוכניות...
אנחנו מכירים את הסיפור שהוא רצה להתנצר וקרא לכל היהודים לבוא ליד סטפן פלץ. זה היה רעיון נפל קודם הגותו את המהפכה הציונית.
עכשיו תראה, זה בתקופה שהוא חש... מצוקה גדולה מאוד בגלל האנטישמיות בווינה, ואחר כך שהגיעה הפרשה הזו של דרייפוס בצרפת, הוא שינה, גיבש דעות אחרות, וחשב שצריך בעצם לקומם לאום יהודי שיאגר מאירופה, שיצא מאירופה המסוכנת הזו. אל תשכח שהוא וינאי, ובווינה היה אנטישמיות, שלא נדע, הרבה יותר מאשר בפריז. והאיש הזה מחליט שצריך לקומם, והוא ממציא, את הלאומיות הציונית. זה חשוב לזכור את זה. הוא האב האותנטי ביותר של הלאומיות הציונית.
הוא לא היה הממציא היחידי באותה תקופה.
רגע. מהר מאוד, הצטרפו עליו אחרים. אבל כל האחרים בכל הוועידות הציוניות היו מיעוט בקרב הקהל היהודי, בקרב איך אומרים, המסה הגדולה של יהודים במזרח אירופה או במרכז אירופה, מכיוון שמעט מאוד הגיעו לפה, מעט מאוד רצו להגיע לפה. עכשיו האמת היא כזו, מה שאתם לא לומדים אותם בבתי ספר, שעד 1924, המצוקה האיומה של יהודים באימפריה הרוסית, עם הפוגרומים והרציחות, הביאה אותם להתחיל להגר ולעזוב את רוסיה, את האימפריה הרוסית. לאן הם פנו? לאיפה הם רצו להגיע? לארץ ישראל? חס ושלום. האנשים המאמינים, הדתיים, היהודים האותנטיים ביותר, ודאי שלא יוכלו לבוא לפה, לארץ קדושה. אחרים גם רצו להגיע למקומות לחיות יותר טוב ולא לסבול את האנטישמיות. עד 1924, זה התאריך החשוב ביותר לפי דעתי בתולדות הציונות, עד 1924 הגיעו קרוב לשני מיליון אנשים ממוצא יהודי לארצות הברית ולדרום אמריקה. שני מיליון. באותה עת, עד 1924, הגיעו לכאן כמה אלפים בודדים. מה שאני רוצה להגיד, שהיהודים לא רצו לבוא לפה, אלה שהיו, רגע, תן לי לסיים, לא. עכשיו, ב-1924 קרה דבר נורא. סנאטור אמריקאי מנובל אנטישמי.
ג'קסון.
לא, ג'ונסון.
ג'ונסון התכוונתי.
ג'ונסון, אפשר למצוא את זה בוויקיפדיה.
ג'ונסון.
כן, הציע הצעה להתיר הגירה לארצות הברית רק של פרוטסטנטים. ככה שמסלקים יהודים, מזרח אירופים, היידישיסטים האלה שהגיעו בגלים גלים, מסלקים את האיטלקים הקתולים ומסלקים את היפנים ואת היסינים. מ-24, לפי דעתי זה השנה המכריעה וחשובה ביותר בתולדות ההתיישבות או ההתנחלות בארץ ישראל, מתחילים יותר ויותר להגיע לפה, כי אין לאן ללכת. אין לאן ללכת. אחרי 24, קשה מאוד להגיע לארצות הברית, קשה מאוד להגיע אפילו לארגנטינה, וקשה מאוד כמובן להתיישב בצרפת או בבריטניה, שהמדינות הלאומיות החדשות האלה לא רצו אותן. אתה יודע, לפעמים אני משתעשע. חלק מההסתה נגד המוסלמים באירופה מזכירים לי את ההסתה נגד יהודים שהתחילו להגר לצרפת. אני הרי היסטוריון מומחה לצרפת, וקראתי טקסטים בסוף המאה ה-19 שהם כותבים על יהודים המסריחים האלה, עם השפה המשונה הזו שמגיעים למראה. מראה זה רובה בפריז שמצטופפו בו. אז הסופרים האנטישמים, לפעמים מבריקים, הגדירו את היהודים שמגיעים ממזרח אירופה, הידישיסטים האלה, בדיוק כמו שהיום אנטי מוסלמים מגדירים את ההגירה המוסלמית הכבדה שמגיעה לאירופה. מה שאני רוצה להגיד, דבר אחד, היהודים או צאצאיהם של היהודים לא רצו להגיע לפה. קודם כל, המקום קדוש, קשה לחיות פה, הם ידעו את זה. אתה יודע, גם הפוגום הזה בדמשק, אחרי הפוגום לא באו לפה. 400 שנה באימפריה האוטומנית, יהודים יכלו להגיע לפה, את רוב היהודים, מפרס או איראן, אם אתה, ועיראק עד מרוקו. יכלו לבוא לפה, לא הייתה שום בעיה. לא באו, מכיוון שהציונות היה הרעיון יחסית שולי אצל יהודים, משתי בחינות, אצל המאמינים. זאת אומרת, אלה שקוראים היום נטורי קרקע, זה היה עוול, עבירה להגיע לפה. ואצל החילונים הם רצו לחיות יותר טוב, הם נסו לארצות הברית, הם לא רצו לחיות עם יהודים אחרים בארץ ישראל. זה בעצם הסיפור הפשוט, הטריוויאלי, לגבי ההגירה של יהודים לפה.
הבנו.
אירופה הקיעה אותנו עם השואה על כתביהם של הערבים. רק תדע לך, אז 2,000 שנה רצינו לבוא, לא יכולנו לבוא 1,001 פעמים.
הבנו את הנושא.
אירופה הקיעה אותנו. אתה מבין?
אני מבין.
הנצרות הכשירה את אירופה לאנטישמיות מודרנית. וואלה.
שלמה, אבל יש לי את השאלה שהיא בעצם הנושא של השידור שלנו היום. האם לדעתך בשלו התנאים להחלפת הלאום היהודי ללאום ישראלי עברי, ואם כן תנמק?
אוקיי. אני לא חושש שהיה לאום יהודי, כמו שלא היה לאום צרפתי לפני 200-300 שנה. אני חושב שיש לאום ישראלי. למה יש לאום ישראלי ואין לאום? לאום יהודי, בדרך כלל בני לאום רוצים לחיות ביחד, חיים ביחד, מדברים אותה שפה, יונקים מאותם מקורות תרבותיים לשוניים, וזה המקרה שאני, שלי ישראלי, אני ובן, אתה שמך בן, כן?
כן, כן, כן. לא השתנה מאתמול.
בן?
כן.
אני ואתה, יש לנו הרבה ממשותף, אנחנו מדברים שפה אחת, יש לנו ג'סטות משותפות, ואני בטוח שיש לנו אהבות משותפות.
אבל למה להתנתק מהמצורת היהודית? תעזוב רגע.
אנחנו מתנותקים, התנאי לעליית לאומות יהודית, היה נסיגת המסורת היהודית, שעשרה על יהודים להגיע לפה. התנאי. עכשיו, מה שחשוב הוא, אני חושב שהיהודי הקלאסי, אם אתה רוצה לדמיין היסטורית בראש שלך, מה זה היה יהודי לפני 200-300 שנה, תלך לנטורי קרתא, תסתכל טוב על מה הם עושים, מה הם חושבים, איך הם פועלים, ותדע מה היה היהודי. מה הקשר שלי אליהם? לפעמים של רחמים, לפעמים של, איך אומרים, אני יודע שבאתי משם, אבל אני לא שם. באתי משם, אני לא שם. אני יודע שאני לא יהודי במובן הזה. זה מרתק אותי, למשל, שאני בודק במשרד הפנים. אתה יודע, ההגירה מברית המועצות ואחר כך מרוסיה, הייתה בעייתית, מכיוון שהרבה הרבה התחתנו עם לא יהודיות. באים לפה, האסיסטנטית שלי הייתה, הגיעה מאוקראינה הסובייטית, וכמובן לא רשמו אותה, בגלל שאימא שלה לא הייתה יהודיה. ואבא שלה היה במחנה ריכוז והגיע, התחתן איתה וכל הדברים האלה, היא עד היום רשומה כלא יהודיה במשרד הפנים. היא מדברת עברית, כמוך וכמוני, אבל היא לא יהודיה. יש כחצי מיליון דרך אגב, רובם בוחרי ליברמן, שהם לא יהודים. הם ישראלים ידידים. השפה הראשית שלהם, הם חולמים בעברית. לעומת זאת, הבן דוד שלי שחי בקנדה, כן? הוא לא חולם בעברית. הוא לא רואה תמונות של יהודים בראש שלו. דרך אגב, הוא יותר יהודי ממני במובן הזה, שהוא חושב יותר שהוא המשך. הוא לא חשב לבוא לגור בישראל. הוא משוגע? לא. הוא מעדיף לחיות בקנדה. אז מה שאני אומר לך ככה, באמת, בואו נהיה מפוכחים. הציונות בלית ברירה. אחרי שבאמת אירופה הקיעה אותנו בכל המובנים, התחילה לייצר פה לאום חדש. שיש לו שורשים יהודים, שיש לו, איך אומרים, עבר היסטורי מסורתי יהודי, כמו שלאומות אירופה יש עבר היסטורי נוצרי, והנצרות תבורה בלאומיות הצרפתית.
עם כל דיו רספקט לנוצרים אין 80 דורות של היסטוריה.
סליחה, לא הבנתי.
לנצרות אין 80 דורות של היסטוריה.
יש להם. אני מצטער להגיד לך...
איך אתה רואה? מאיפה אתה? איך אתה?
תראה, אני מצטער להגיד לך שזה אחד הדברים המעניינים. בעצם היהדות נולדת לא פה, היא נולדת בבבל, אם אתה רוצה לדעת באמת. זאת אומרת, אצל המאגרים גולים, הקבוצה האינטלקטואלית הזו שהשורים והבבלים הגלו אותם. היהדות כמונותואיזם נולדת לא פה, בירושלים ובבל. היא מאגרת לפה ובונה פה את המסד הראשון של אמונה מונותואיסטית. אבל, בואו לא נגזים בזה. לא במקרה, באותו מקום נולדה גם הנצרות. והיהדות, אני רוצה לדעת, אני בטוח שחלק...
1300 שנה לאחר מכן.
ישמע. כן, אבל אתה יודע שלפני ממלכת יהודה וממלכת ישראל, אותה אמונה הייתה שולית לחלוטין, וגם של אנשים, אתה הזכרת לי באחד השיחות שמרדכי היהודי, את אומרת...
היה בשלוש מאות...
כן, אבל קראת את הספר, אתה יודע שמתייעדים שם,
כן.
שהופכים להיות יהודים, mm-hmm. רוצים להיות יהודים, mm-hmm. זאת אומרת שהדת היהודית כמעט מתחילתה, הדת מגיירת. דת מגיירת שהצליחה לגייר, והאסתר, הספר הזה הוא הוכחה לכך שזה לא אתניות, כמו שהרבה חושבים שיש לנו איזו מוצא ביולוגי, אתניסיסטי. היהדות בדיוק כמו הנצרות. לא בדיוק, זאת אומרת שונה מהנצרות, אבל דומה, איך אומרים, בדינמיקה המגיירת שלה. הרבה מהשומעים אותנו למשל, לא יודעים שמעולם לא הייתה הגליה של יהודאים, זאת אומרת, אנשי...
אנשי ממלכת יהודה.
כן, כי אני נזהר, אתה יודע, ממלכת ישראל בתקופה מסוימת התכוונו רק לצפון. שלוקחים את התנך למשל, אז השם התקני למקום הוא קנען. אני ספרתי את מספר הפעמים. ארץ ישראל זה באמת נדיר, ולפעמים הכוונה לארץ שממלכת ישראל הצפונית מתקיימת עליה. לכן אני משתמש במלכת יהודה, שלפי דעתי המונותואיזם היהודי היה יותר חזק בה, הרבה יותר חזק בה.
נכון.
עכשיו, הדבר החשוב הוא ככה, לא הייתה הגליה של יהודים. כמובן, בגלל המרידות הקשות, המרד הגדול, המרד בר כוכבא, הגלו, הרומאים הגלו את המורדים, חלק מהמורדים. הפכו אותם לעבדים והפיץ אותם סביב הים התיכון. אותם עבדים, בעלי אמונה הכי חזקה שהיו, כי הם מרדו והקריבו את חייהם למען האמונה היהודית, הפיצו יהדות. וזה מעניין שזה גברים, לא נשים. והיהדות מתחילה להיוולד כדת מגיירת, דינמית מאוד ומגיירת. ולידה נולדה תנועה יותר מתוחכמת דרך אגב מבחינה טקטית פוליטית, שעושה את אותו דבר רק ב, איך אומרים, בהתלהבות וב, איך אומרים, בדינמיקה אחרת הרבה יותר פופולרית ופופוליסטית. ואני מדבר על הנוצרות. עד תקופה מסוימת שתי הדתות האלה שמתרחבות, שהולכות ומשיגות אחורה את הפגניזם. בכל הערים סביב הים התיכון מתפשטת היהדות וגם הנצרות. עכשיו אני רוצה...
אנחנו אבל לדעתי, סליחה שלמה, אנחנו לדעתי אנחנו... בבקשה, אנחנו סוטים מהנושא, אותי...
לא.
אוקיי, אוקיי. כי המאזינים מבקשים להבין מדוע לדעתך בשלו התנאים לשינוי הזהות הקיימת כיום מזהות יהודית לזהות ישראלית עברית, ולזה התחייבנו יחד בתוכנית שלנו.
אז אני אצמצם את הניתוח ההיסטורי שלי שרציתי להגיד...
שהוא מעניין לך שעצמו, זה מרתק, אבל זה לא, זה מסית אותנו מהכונות.
לא רק תדע לך שהפגניות, המילה פגנים, זאת אומרת אלה שלא מונותאיסטים, באה מהמילה פייזון, עיקר. כלומר, אנשי הערים היו מונותאיסטים, הכפריים, הבורים, היו בדרך כלל, המשיכו את הפגניזם. לחזור לעניין הזה. וזה חשוב. הציונות נולדה משני דברים. מרדיפות של יהודים, קודם כל, וגם משרידי מסורת יהודית שעדיין נותרו במודרנה. שרידים. כמה אנשים סביבך יודעים באמת את התלמוד, את הגמרא, את כל החומש? כמה אנשים סביבנו יודעים מה זה יהדות?
בישראל יודעים... בערך 34% או 5%. אם אתה לוקח 20% חרדים ודתיים וזה, ובנוסף אתה שומע גם על המסורתיים, זה נוגע ב-40%.
אוקיי, אבל הרוב עדיין הוא לא יהודי.
אבל מדוע לשנות את הזהות?
אני פשוט... רגע, לא לשנות את הרוב, הוא לא יהודי.
הרוב 20% מהערבים, מהמיעוטים, הם לא יהודים. כל היתר הם יהודים.
לא, הרוב היהודים, התל אביבים והחיפאים, הם לא יהודים, כי אתה לא יהודי. אני מסתכל
עליך. לא, אל תדבר בשמי. בשמי אל תדבר.
סבא שלך היה רואה אותך בלי כיפה, היה אומר שאתה יהודי.
במקרה הסבא שלי הלך בלי כיפה, וידע להבין טוב מאוד מהי יהדות, ונצמד למסורת. אל תיקח אנשים האם הם לוקחים כיפה או לא.
אני חוזר ואומר לך, שאלת אותי שאלה, תן לי לענות. אני חושב שהמסורת היהודית ארוכת השנים, של 1500 שנה,
80 דורות.
לא זהה בשום פנים אופן לתרבות הישראלית עברית שאני חי. לא רק בגלל שאין אותם פרקטיקות דתיות שמרכז החיים התרבותיים, אלא אלף ואחד דברים נוספים.
משום העובדה... רק רגע, תן לי גם רגע, משום שהדור, לא, התחיל בזה ברעיון ברדישבסקי, שאמר עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, ונפטר מהמסורת והדת כי זה מכביד לנו על חיי היום יום. המשיך בזה בן גוריון, שלמרות שהוא היה 100% הוא 100% נשען על התנך, ובוועידת פיל ב-37 אמר להם, התנ"ך הוא הקושן שלי. הוא לא התבייש לומר את הדבר הזה. אך מצד שני, הוא רצה לגדל דור חדש שלא מכיר את המסורת היהודית, ולא מכיר את הזהות היהודית, ועברים אנחנו ואת ליבנו לעבוד. ולומר לך את האמת, שלמה, מתי זה התנפץ? במלחמת יום כיפור. שהבינו שהעסק לא עובד.
יכול להיות שאתה היסטוריון יותר...
ממש לא, ממש לא.
יותר ממני. אני לא חושב שאתה צודק. אני חושב שכמו הרצל, בן גוריון, כן? אדם לא מאמין דרך אגב, בסוף ימיו אפילו
הוא התחילה מן... לא אמרתי שהוא מאמין. בוועידת פיל הוא אמר, אתם שואלים מאיכן אני נשאר התנ"ך.
בן, רוב היהודים לא רוצים לחיות איתך. רוב היהודים בארצות
הברית... גם פה אתה לא צודק. לפי הדמוגרפיה
הישראלית... אתה לא יכול להפסיק אותי ככה. אני מצטער. או שנפסיק את המשימה הזו. רוב היהודים לא רוצים לחיות איתך, מכיוון שרוב היהודים לא חיים פה.
48% מהיהודים העולם חיים פה, ולפי הדמוגרפיה הישראלית...
אתה עוד פעם מפסיק אותי, אני לא יכול לנהל את השיחה, אני אפסיק אותה. 52%, מה זה משנה? יהודים בארצות הברית יכולים מיום למחרת לבוא ולהגר. הם לא באים, ההפך. רק היום ראיתי את הסטטיסטיקה, שיש יותר ישראלים שעוזבים את מדינת ישראל, מאשר יהודים שבאים אליה. זה דבר אחד. אבל למה, אם זה עם, לאום, למה הם לא באים? יש לי בני דודים בשוויץ, ויש לי בני דודים בקנדה, הם לא רוצים לחיות פה. ולא רק זה, נראה לפני ששוחחנו, הסתכלתי בעיתון, כל הזמן מנסים לשכנע אותי להוציא פספורט גרמני, כל הזמן יש מודעות שנותנים ליהודים את האפשרות לקבל לאומיות גרמנית, או לאומיות צרפתית. אז תעשה לי טובה. הגענו לפה, אבות אבותינו, בלית ברירה, בגלל שהקיעו אותנו, זרקו אותנו, העליבו אותנו, הרגו בנו. עכשיו, היהודים לא רצו לחיות פה, לדעתי, כי במשך 2000 שנה הם יכלו להגיע ולא הגיעו. החשוב לזכור, והזכרת את בן גוריון, בעצם המייסד של מדינת ישראל. אז אם אתה רוצה לדעת, ואתה יכול לפתוח את הספרים שלי ולראות את זה, בן גוריון, כמו בן צבי ורבים אחרים, ארתורופים ואחרים, האמין שהצאצאים האותנטיים ביותר של היהודאים, של ההיסטוריה הרחוקה, מהם הפלאחים הפלסטינים. היות ולא הייתה הגליה, אז הם נשארו פה. ועם הכיבוש המוסלמי, תקשיב טוב, עם הכיבוש המוסלמי ארוך, זה בן גוריון, אני מצטט את בן גוריון, אם אתה לא מאמין, אני אומר לה כעת לשומעים אותנו, שיפתחו את הספר מתי ואיך הומצא העם היהודי, ציטטות, כן?
גם מבן צבי, גם מבן צבי?
גם בן צבי, בספר משותף חשוב, ספר יסוד להקמת מדינת ישראל, הם כותבים, הסיכוי שפלאחים, פלסטינים, סליחה, פלאחים ערבים מקומיים פה, כי עוד לא היה עם פלסטיני, הם כנראה הצאצאים. אתה יודע שהאסלאם כבש את המזרח התיכון? אתה רוצה להגיד משהו חשוב?
אז אתה בעצם מתחבר לקוראן, שבא ואומר, בני ישראל שלהם יש זכות לשבת במדינה, בארץ ישראל מהים עד הנהר, להם יש זכות. אבל הם התעדו...
למה אתה מדביק לי את זה?
אני אומר לך למה.
ודאי שיש להם, אבל גם למה.
רגע, אבל הם, הבני ישראל המקוריים, התעדו בגלויות השונות. ובני היהודים...
לא, אין גלויות שונות. היהדות היא דת מתפשטת.
לא, אבל אני מספר לך מה האסלאם אומר.
לא מעניין אותי עכשיו האסלאם, אני לא נציג של אסלאם, אני לא מומחה לאסלאם. אני מומחה, אם אתה רוצה, ניסיתי להיות מומחה, של התנועות הציוניות, בין היתר, של לאומיות מודרנית, בין היתר. אני רוצה להגיד לך דבר אחד בזה. בן גוריון ובן צבי אומרים שכנראה הפלאחים, דרך אגב, לפניהם אמרו את זה ואחריהם אמרו את זה, אני לאחרונה פתחתי יותר ויותר חומרים ונדהמתי. רובם האמין, מכיוון שאחד הדברים הידועים, התחכום של האסלאם היה, שהוא כבש מקום, כן? הוא לא פינה את המקומות, לא היו לו גדודים של בני אדם שיחליפו את המקומיים. והיהודים לא עזבו פה, אני רוצה שתתפוס את זה. אנשים עיקרים פשוטים לא יוצאים לגלות, היהודים לא גלו. המקור, המוצא, אם אתה רוצה, ההיסטורי של כל כך הרבה יהודים שאנחנו שהתקיימו לאורך ההיסטוריה של האלף שנים האחרונות, נובע מהעובדה שלא רק הרבה האנשים התגיירו והפכו להיות יהודים, לא רק זה, אלא שממלכות שלמות, במקום לקחת את הנצרות, לקחו את היהדות.
אז מה הקשר?
האם השומעים אותנו ידעו שהיה ממלכה יהודית ששמה חדייב, שהיום זה קורדיסטן? האם השומעים אותנו יודעים שהתימנים, הסלסול היפה של השערות שלהם והאור הכהה, לא נובע מכך, מהרוח של ים סוף, הם הפכו להיות שונים מאשר בן, אלא פשוט הייתה ממלכה שלמה חמיה, ואני ממליץ לשומעים אותנו לפתוח את הוויקיפדיה, ממלכה שבמאה החמישית התייעדה. אז חדייב וחמיה וחקר בצפון אפריקה, קהינה, וכמובן הכוזרים.
שלמה, רק רגע, יש לי פה מאזין ששמו יובל, והוא כותב לי בוואטסאפ את הדברים הבאים. המרואיין הוא לבטח היסטוריון גדול, אבל הוא מנסה לא לענות לך על השאלה.
איזו שאלה?
השאלה היא, האם בשלו התנאים להחלפת הזהות היהודית בזהות לישראלית עברית?
למי? לבן דוד
שלי? לשיטתך.
לאנשים פה? כן.
אתה אומר שבשלו התנאים.
התנאי, לא לגבי אנשים מאמינים, לבין לי ולשומע, אנשים שהם ישראלים, שהזהות המרכזית של ישראלים, כי הישראלים רוצים לחיות ביחד, היהודים לא רוצים, לא רצו, ולא רוצים לחיות ביחד. אז אני חוזר, לא, אל תפריע לי עכשיו, זה חשוב, בבקשה.
אבל תשתדל להתרכז סביב השאלה. שלמה, בבקשה, המאזינים...
אבל היהודים הם לא בעלי מוצא אחד, תסתכל על בני אדם שאתה הולך איתה ברחוב, על מה אתה מדבר? אנחנו אוסף רב של מתגיירים, אוסף רב של מתגיירים, שהפכו להיות יהודים באמונה.
ומה הקשר של הזהות העברית-ישראלית החדשה לארץ ישראל בשטח שבין הים והנהר? אולי היום? בגין היום? הזהות החדשה אנחנו בסוגריים, במרכאות, זכאים להיקרא קולוניאליסטים?
בהחלט. היות ואני קורא נאמן של זאב ז'בוטינסקי, ולדימיר ז'בוטינסקי, אני ממליץ לכל השומעים אותם לפתוח את המסה הידועה של קיר הברזל.
כן, אנחנו מכירים אותה, מכירים אותה.
כן, אתה יודע מה בפתיחה הוא אומר?
הוא אומר
אנחנו קולוניאליסטים בדיוק כמו הלבנים בארצות הברית.
וחייבים להתחשב במיעוט הערבי וחייבים למצוא דרך לחיות איתם?
לא רק זה. הוא אמר, אנחנו קולוניאליסטים כמו הלבנים בארצות הברית, כמו לספרדים באמריקה הלטינית. אנחנו כמו האנגלים באוסטרליה, אנחנו קולוניאליסטים. מבחינה מוסרית, דרך אגב, ז'בוטינסקי היה איש מבריק, הרבה יותר מבריק מבני דורו האחרים. והוא אמר, אנחנו הולכנו ולקחנו ארץ של מישהו אחר, של פלאחי, כן? לקחנו ונקסנו.
וכך אתה גם מרגיש.
מה?
וכך גם אתה מרגיש.
ודאי, כי אם אנחנו רוצים להגיד...
אז מה מצדיק את ישיבתך עכשיו בתל אביב או באזור בגוש דן?
זה באמת חוצפה מצדך. אני נמצא פה 75 שנה. שפת האם שלי היא עברית. הנוף העירוני שמקיף אותי, שאני מרגיש שאני חלק ממנו, זה תל אביב. אתה שואל אותי, מה מחזיק אותי פה?
אבל סליחה, אתה יושב פה, אבל אולי אבותיך, אבות אבותיך, באמת פלשו הנה כקולוניאליסטים. ואתה היום יושב על אותה רכיבה, ואתה אומר, אני כבר לא, אבל הם כן.
תשמע, האמריקאים הם תוצר של קולוניזציה פוריטנית לבנה בצפון אמריקה. זה לא שולל את הזכות שלהם לחיות היום בניו יורק או בלוס אנג'לס. תקשיב טוב, אני לא שולל את הזכות של ישראלים לחיות פה. אם אתה רוצה פוליטית, ואולי כדאי כבר לעבור לעניין הפוליטי, אני חושב שהעובדה שלא היינו נאמנים לאחד העם, למרטין בובר, לחנה ארנט, לארתור רופין, לגרשון שולם, מיטב האינטלקטואלים שחיו פה, הם אמרו וחזרו ואמרו, בנו, התיישבנו בקרב אחרים, התנאי שנתקיים במזרח תיכון, וזה מרטין בובר, התנאי זה שנדע לחיות עם המקומיים פה.
קיבלנו.
באותה תקופה, רגע, באותה תקופה לא היו פלסטינים. אנחנו צריכים כאן, הם אמרו כולם, כתבתי ספר בשנה שעברה, אנחנו צריכים להקים כאן מדינה, כן, של אותם מאגרים שהגיעו לפה, כן, אם אתה רוצה מתנחלים, מתיישבים או קולוניאליסטים, והמקומיים. התנאי שנתקיים במזרח תיכון זה רק אם נדע לחיות איתם.
יפה, קיבלנו.
ב-48, הנסנו אותם, או הם נסו, לא משנה. העובדה הבסיסית, אני שאלתי את עצמי שוב ושוב, איך אלה שעשו את 7 באוקטובר, איך הם עשו את זה בשנאה כזו? למה הם שונאים אותנו? כי אני חושב שבני אדם בדרך כלל לא שונאים בעוצמה כזו, אם אין להם סיבות האיומות לשנוא אותנו. אתה יודע שכל המנהיגים והפעילים המרכזיים של חמאס הם צאצאי פליטים, מאל מג'דל, שהיא אשקלון של היום, ועד שייח' מונס, איפה שאני גר היום, פה.
יפה.
אני רוצה להגיד לך דבר, אני רוצה להבין אותך. אנשים שטוענים שנעקרו מפה, מה שלא נכון, לפני 2000 שנה, לא מבינים אנשים שנעקרו מפה לפני 75 שנה.
תגדיר, אנחנו הבנו את השקפתך.
רגע, עוד משפט אחד. חנה ארנט, שהייתה ציונית או פרו-ציונית, אמרה, אם תקום מדינה יהודית ב-47, אם תקום מדינה יהודית בלעדית, כל 10 שנים תעשה מלחמה או יעשו נגדה מלחמה.
בוא לא נעלה רגע את חנה ארנט, היא גם כתבה את הספר הידוע בנאליות של הרוע. בוא נחזור רגע לנושא. תועיל בטובך להגדיר לנו מה זו זהות ישראלית עברית. אני לא מבין בעצם מה זה.
אוקיי, זה הדבר הכי פשוט בעולם. הכי מובן בעולם. אנשים שחיים ביחד, שמדברים אותה שפה, שיש להם אותם בדיחות, שיש להם, איך אומרים, בלי אותם ג'סטות, כן? ביום יום, בדרך כלל, ורוצים לחיות ביחד, הם עם, כמו שבן גוריון רצה שיקום כאן עם, וקם כאן עם, עכשיו, העם הזה, בדרך כלל רוצה לחיות ביחד ולהמשיך לחיות ביחד. שאלת אותי מה זה עם ישראלי?
לא, מה הגדרה של לאום ישראלי עברי?
קבוצה אנושית שחיה יחד, מקיימת אותה שפה, לא רוצה לחיות במקום אחר ולדבר שפה אחרת, לא רוצה לחיות בניו יורק או בפריז או במדבר.
ובאשר למסורת היהודית, מה הקשר שלה?
עכשיו, כמו כל לאום, כמו כל לאומיות, שיונקת מהעבר שקדם לה, הצרפתים ינקו הרבה בהבניית העם הצרפתי, הם ינקו הרבה מהמסעות הנוצרית. אבל חלקם הגדול הוא כבר לא נוצרי. הישראלים ינקו הרבה מהמסעות היהודית, אבל הם כבר לא יהודים. הם ישראלים ממוצא יהודי ידידי. ולא רק זה, יש הרבה ישראלים שהם לא ממוצא יהודי.
בהגדרה, יהיה לזה קשר למסעות היהודית?
אני אגיד לך, כן, יש קשר למסורת היהודית.
בהגדרה אתה מגדיר את הלאום הישראלי-עברי כקשור למסורת היהודית.
לא רק קשור, יונק.
יונק.
ינק, תשמע טוב.
כן.
כתבתי את הספר מתי ואיך חדלתי להיות יהודי. שם אני אומר שאחד הדברים החשובים, פשוט הוא לא שומע טוב, אחד הדברים החשובים ביותר לגבי זה, איך אומרים? המסורת הזו היא חשובה בדיוק כמו שהמסורת הנוצרית לעמי אירופה, או המסורת המוסלמית לעמי ערב. אבל, כמו שיש ערבים לא מוסלמים, כמו שיש הרבה אירופים והרבה אמריקאים שהם כבר לא נוצרים, לא מאמינים, כמו אבנגליסטים בכל הרטוריקה הזו הנוצרית, ככה יש הרבה ישראלים כמוני, ואני חושב גם כמוך, ש...
לא, אל תדבר בשמי, בבקשה שלמה, בבקשה לא. אנחנו חלוקים בדעותינו כמזרח ומערב. אני רק מנסה להבין, אם הזהות הישראלית-עברית החדשה תהיה קשורה למסורת, של 80 הדורות האחרים, אז מה הרבותה? מה החידוש הגדול שאתה בא ואומר, אני רוצה להתנתק מהמסורת היהודית, ורק עברית ישראלית עברית?
אני אומר שלהיות ישראלי לא זהה, לא זהה בשום פנים ואופן להיות יהודי. כמו שרוב היהודים לא רוצים...
אז מה, איך הקשר עם המסורת היהודית?
אבל מה הקשר של צרפתי חילוני למסורת הנוצרית? חשבת על זה? יש הרבה חילונים בצרפת. אל תפריע לי, כששאלת, אני עונה.
שלמה, יש לנו 5 דקות, בוא נמצא את עצמנו טוב.
הרבה צרפתים הם חילונים, ועדיין יונקים ממסורות נוצריות. הרבה ישראלים הם חילונים, לא יהודים, אבל הם יונקים ממסורות יהודיות. מה שאני חשוב לי, מה שחשוב לי, העתיד שלי היום קשור יותר, יותר לעם הפלסטיני שהתהווה פה. הסיכוי שלי לחיות במזרח התיכון יותר ויותר נראה לי להמשיך את אחד העם, להמשיך את, את ארתור רופין, להמשיך את מרטין בובר ולהגיד, אנחנו ממשיך לחיות במזרח התיכון כישראלים ממוצא יהודי, כן? עם רקע מסורתי יהודי, נמשיך לחיות אם נגיע. אם נגיע ליכולת שלנו לחיות עם הפלסטינים.
יפה.
לא ערב הסעודית תתן לנו את השלום והביטחון, רק הפלסטינים.
קניתי את זה, אבל אז השאלה היא, למה לא להישאר עם הזהות היהודית, ונכיר במדינה פלסטינאית על כל המשתמע מכך?
לא, אני אגיד לך למה.
למה?
לא מפריע לי שבן רוצה לשמור על הזהות היהודית, למרות שהוא לא, לפי דעתי, לא מדייק, בהגדרה של זהות יהודית. אתה רשאי, בדיוק כמו שתתן לי את הרשות, לא להיות יהודי, להיות ישראלי ממוצא יהודי, להיות ישראלי ממוצא וזהות יהודים, אבל כמו הצרפתי, שהיום הוא צרפתי ולא נוצרי, כך שלמה זנד הוא ישראלי ולא יהודי. אבל הרקע יהודי, רקע יהודי, הבדיחות, חלק מהבדיחות שלו, חלק מהומור ארוך שנים,
ומה תאמר, אנחנו מבינים, אנחנו פשוט בקצרי זמן...
נטוע בי, אבל זה לא הופך אותי בדיוק לא צרפתי לנוצרי.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, הזהות הישראלית-עברית עלולה להפריד בינינו לבין כ-40-50% מהאוכלוסיית המדינה, כי היא לא תקבל את זה. כי מדוע? קרוב ל-18% הם חרדים. תוסיף על זה עוד את את הדתית המשיחית ודתית הלאומית והמסורתיים, שלמה, הם יבואו ויגידו לך, אדוני, לא בבית ספרנו. אתה לא תפריד אותנו אחד מהשני. מה תאמר? מה תענה להם?
אני אגייס את בן להילחם יחד איתי, להפוך את המדינה הזו...
ממש לא. ממש לא. אני לא אלחם, לא בך ולא ברעיון. אני אשאיר את זה על ה... אוי, אוי, מאזין אחד אומר לי, תאמר לפרופסור, אני לא איתו. מי זה? יגאל מישהו, לא יודע מי זה.
מצאת אחד? יש אלפים שלא מסכימים איתי.
אז יש לי שאלה, שלמה.
אתה יודע...
הרעיון האינטלקטואלי איתך מרתק אותי, עוד מאתמול מהקדם שידור. אבל אולי תבוא לעצמך ותאמר, זה רעיון שלי, שלמה זנד, אבל הוא לא יעבור. העם לא רוצה את זה. זה רעיון נפל, שאולי נכון, אבל אי אפשר ליישם אותו.
שאלת?
כן.
ככה שהרגיש הרצל בהתחלה. רוב היהודים דחו אותו, הרבנים בכלל קיללו אותו.
חוץ מאחד, הרב ריינס היה איתו במלוא עוצמתו.
רוב היהודים... המסורתיים, הדתיים, קיללו אותו, דחו אותו, ראו בהם אויב. אז יש הרבה ישראלים שטועים, שאם היו מכירים יותר וקוראים יותר את הספרים שלי, אני לא אומר שהם היו מקבלים את הדעות שלי, אין לי כזה ביטחון עצמי, אבל אני חושב שזה היה פותח להם דבר אחד שקשור להוויה היומיומית שלהם הישראלית. אחד הדברים שאתם, החילונים, כל כך כנועים וכפופים למיעוט דתי שלא רוצה להשתתף בצבא הישראלי, כן? אתם יורדים על הברכיים מולו בגלל חוסר הביטחון העצמי שלכם בזהות המרכזית הישראלית שלכם. אתם כפופים, כן, לאנשים שמנצלים אותנו, שלא חושבים שהם שווים לנו, שלא רוצים להילחם כמונו. אתה מתכופף.
אז יש לי רעיון. יש לי רעיון.
היהדות הייתה חשובה בהיסטוריה, כן? היא הלכה והצטמצמה. התנאי לעליית הציונות, התנאי ליצירת העם הישראלי, הייתה נסיגת היהדות. אני רוצה שתתפסו את זה.
הבנו. עכשיו, אז יש לי רעיון עבורך. יש לי רעיון עבור שנינו. מכיוון שאתה מודה בחצי פה שהרעיון שלך כרגע לא בשל, בוא נקבע רעיון לעוד 50 שנה, פה ברדיו סול, ובוא נראה אם הוא יהיה בשל אז. כי אני רוצה לומר לך, לפי הדמוגרפיה, 52% מיהודי העולם יגורו אז בישראל. הם לא יקנו את הרעיון שלך. ולכן אני הולך לשאלתי האחרונה.
אין מקום בשבילה.
יש מקום. יש לי שאלה אחרונה אליך.
אין מקום.
ולפני שניפרד, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום? בדקה אחת, כי אנחנו פשוט כבר...
שני דברים.
כן,
בבקשה. א', שהזהות המרכזית הדומיננטית, הלאומית שלהם היא ישראלית, ושהתנאי להמשיך ולשמר את הזהות הזו ולהתקיים במזרח התיכון, זה יותר ויותר לשתף פעולה, לא עם האמירויות, לא עם ערב הסעודית, עם הפלסטינים, עם הערבים שהפכו להיות פלסטינים כאן, בפלסטינה, ארץ ישראל. לחיות איתם זה העתיד, לחיות בלעדיהם זה הרס וחורבן. תודה רבה.
תודה לפרופסור שלמה זנד על השיחה המרתקת, ובסוגריים גם על השיחת קדם השיטור המרתקת מאמש.
תודה לך.
תודה לך. ולסיום, מאזינות ומאזינים, הערב נגענו על קצה המזלג בשאלות זהות קיומנו בישראל ובעולם. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. ולפני שניפרד, נשמע את שירה האחרון של נעמי שמר, מעיל. תקשיבו טוב לשיר, יש בו הרבה מסרים. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והתחקירן והמגיש, בן שפט. לעולם אל תשאל למי צלצלו הפעמונים. הפעמונים צלצלו לך. שלום שלום ויהיה שלום.
חיות ללא אוויר, תסרב להיכנע. אתה רואה האדמה שרופה, אתה הולך ברגל יחפה, ומרחוק נשמעת מנגינה קרבה, מופיעה ונעלמת לה. מאחוריך צללים גדולים נופלים, מסתירים ממך תקווה. כתפת פרח משיח הרדופים, שייתן לך שלווה. אתה רואה האדמה שרופה, אתה הולך ברגל יחפה, ומרחוק נשמעת מנגינה קרבה, מופיעה ונעלמת לה.
לחזור לחלון מול הרי ירושלים, להרגיש את האוויר הכפוש של הוואדי, לגעת באדמה במחתי האורן, לרוץ לקנה שניכם על הדשא, להיות בטוח שהכל עוד יכול להסתדר, לשרוד את השקיעות, את המערבולות, לחזור בסוף היום הביתה, לחזור הביתה.
חולם על בית, מיטה רכה, סדינים, חולם על משפחה. עכשיו כבר לילה וחלומות מסתחררים, מפליגים מכף ידך. אתה רואה